השיעור הזה, כמו שגילת שאל, הוא בעצם, הוא מצד אחד המשך של הסדרה על מגילת רות, אבל הוא עומד בפני עצמו. והשיעור הזה, למדתי את רובו מאלופי ומיודעי, חבר טוב אצלנו בקהילה, איתן פינקלשטיין, דוקטור איתן פינקלשטיין, שהוא תלמיד חכם בפני עצמו, ויש לנו איזה חברותה, ודרך החברותה הזאת, ככה התגלגלו בדיבור בינינו, התגלגלו הדברים, את רובם אני אומר למדתי ממנו, אז אני אציע לפניכם את הדברים, מאוד משמעותי. אני אתחיל אולי מהחברותה. אנחנו למדנו מדרש על רות, מדרש ספציפית מופיע בזוהר, אבל זה לא זוהר במובן של החלקים הקבליים שבו, אלא זה זוהר שמתפקד כמדרש. ושם הזוהר אומר דבר מאוד מעניין, שאנחנו ננסה לעקוב אחריו. הזוהר אומר על הפסוק שנאמר בברית בין הבתרים, כשהקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם אבינו ואומר לו, כן, קח לך, קח לי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש יותר וגוזל, ואז יש כאן את כל העניין, הזוהר אומר, התור זו רות. כאילו, חילוף אותיות. את העניין הזה אנחנו ננסה להבין בעקבות דבריו הקדושים של איתן, אחרי זה הצטרפו לזה עוד כמה, נהיה מזה דיון בקהילה, ועוד כל אחד הוסיף איזה משהו, אז מזה עלה הדברים הבאים. תראו.
אני אשאל עכשיו שהגיע לתורה למקום אחר.
איזה רעיון? לא, זה, אתה שומע את זה פעם ראשונה, ממני אתה שומע את זה פעם ראשונה. על מה? לא, זה... כן, זה היה הסיפור, כן. הוא ממשיך לככב, כן. עכשיו זה משהו חדש. זה נולד בשבועות הזה, אני הכרחתי אותו להעביר על זה שיעור בשבועות, הוא התחיל להעביר שיעור אחר, הוא העביר על זה בסוף. אז בואו ננסה להבין מה קורה כאן. בעצם, אנחנו רוצים להתחיל משאלה של ילד בן 5, ששאל... כן, זה הבן שלו, הוא למד איתו את המגילת רות, והוא סיפר לו שרות היא הנכדה של עגלון מלך מואב. אז הילד בן 5 שאל שאלה של ילדים בני 5, שאלה מצוינת כמובן, איזה מוזר שרות מוכנה להצטרף לעם שרצח את הסבא שלה. סתם, מבחינה משפחתית, הסבא של רות נרצח על ידי שופט, על אהוד בן גירה, למה שהיא תצטרף לעם הזה? משם הכל התחיל. אז בואו ננסה בעצם להבין מה קורה כאן. נתחיל מברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר, כלומר, אנחנו בעצם מנסים לענות למה רות מצטרפת, בוא נגיד ככה, למה רות מצטרפת אולי טיפה נתעכב על זה, למה רות מצטרפת לעם שהרג את הסבא שלה, וגם אם אפשר להוסיף כאן איזו שאלה, על אהוד בן גירה. חז"ל אומרים שעגלון הוא זכה לזה שיצאה ממנו רות המואבייה, בגלל שכשאהוד אמר לו דבר אלוהים לי אליך המלך, אז הוא קם מכיסאו ועשה כמה צעדים, אז שזה הוא זכה שיצאה ממנו רות המואבייה. המדרש הזה הוא קצת מורכב, כי בעצם יש כאן איזה אולי לכאורה חילול השם. כלומר, אהוד בן גירה בא, אומר לעגלון, יש לי דבר אלוהים אליך, עגלון מכבד את דבר אלוהים, ומה הוא מקבל בתמורה? חרב בבטן. זה, לא רק שזה לא בסדר, כאילו, כלפי, כאילו, רות שאמורה, ודאי גדלה על הסבא שלה שנרצח, אלא גם מבחינה אובייקטיבית. מה עם החילול השם שיוצא מהעניין הזה? תזכרו את השאלה הזאת, עוד נחזור אליה בהמשך. ובינתיים רציתי גם לעשות איזה, איפה הטלפון שלי? השארתי אותו שם, טוב, לא משנה. נראה לי שישבתי אותו שם, אני צריך, רציתי איזה מדרש להקריא לכם, טוב, לא משנה. בואו נתחיל. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו בברית בין הבתרים, לקחת עגלה משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל, ולחצות, לבתור את העגלה ואת כל האלה, ברור לאברהם אבינו, משהו בתר זה אומות העולם, ככה רשי גם אומר. כלומר, אומות העולם שיהיה להם, יהיה להם הפסק, יהיה להם זה, והוא, והוא, הוא, 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 אותו לא יבטרו. אבל כתוב עוד ב... כן. זה. כן. ויקח לו את כל אלה ויבטר אותם בתווך, ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא בתר. את הציפור לא בתר, אבל כמה ציפורים יש?
שניים.
אז בעצם הוא לא בתר את שניהם. ציפור אחת, נגיד, הגוזל, היא בוודאי מכוונת לגבי עם ישראל, אבל ציפור שנייה, התור, מכוונת כנראה למישהו מאומות העולם, שגם הוא אמור להצטרף לאברהם אבינו. ולכן יש כאן שלוש איילים, אייל משולש, אותם הוא בוטר, זה אומות העולם, שכאילו הם מחוץ לסיפור, הם עכשיו נבדלים מאברהם, ומישהו מאומות העולם שאמור להצטרף אל הגוזל. אז אברהם בעצם מקבל איזושהי ידיעה מהקדוש ברוך הוא, זה הוראה, שהוא אמור לצרף אליו, שזה דבר מאוד מובן, מישהו מהסביבה, זה לא ייגמר רק בו. מי המועמד הטבעי? לוט. המועמד הטבעי, וזה כנראה הסיבה שגם שאברהם אבינו הולך עם לוט, המועמד הטבעי להיות המשודח עם אברהם אבינו, כשיוולד לאברהם בן, עדיין אין לאברהם בן, אבל כשיוולד לו בן, אז המועמד הטבעי זה לוט. אנחנו יודעים שללוט יש בנות, לפחות חמש, שלושתיים שנשואות בסדום, שתיים שהוא הלך איתו, ועוד אחת שהוא רצה להוציא, אם זה לא הייתה אותה אחת. אז זה המועמד הטבעי, זה גם מאוד מאוד הגיוני, כי הבנות של לוט הן בדיוק באותו סטטוס של רבקה. זה בדיוק אותו דבר, הן הבנות של האחיין שלו. גם הרי לוט והרן, מה? כן, לוט והרן ובתואל הם כולם בנים של מלכה שילדה לנחור אחיך. אז זה בעצם אותו סטטוס, נכון? אז במקום ללכת עד ארם ולקחת את הבת של בתואל, נלך קרוב וניקח את הבת של לוט, זה אותו סטטוס. ולכן אברהם אבינו בעצם עוקב אחרי לוט. גם כשהם מסתכסכים על הרקע כלכלי, אומר אברהם ללוט, אז תקשיב, בוא ניפרד אבל לא נתרחק. אם תלך שמאל והימינה, אני אבוא מצד ימין שלך, אני אהיה לידך. אם תלך ימין והשמאלה, אני אבוא מצד שמאל ואהיה לידך. למה? כי הם... מה? לא, זה לא פתאום, להפך. אנחנו מיד נראה מתי קורה 180 מעלות. אבל אפילו... ממש לא. אם תלך... זה מה שאומר, אם תלך שמאלה, אני אבוא מימינך. ואם תלך ימינה ואסמילה, אבוא משמאלך, וגם מבחינה אובייקטיבית, לוט נמצא בסדום, ואברהם נמצא בחברון, או בבית אל, או בחברון, בהר, וממש, זה ממש רואים את זה, זה מרחק הליכה. ואנחנו גם רואים שזה ככה, כי לוט נפרד, ומיד אחר כך מה קורה לו? הוא נשבע על ידי, במלחמת ארבעת המלחמת החמישה, ומה עושה אברהם? יוצא להציל אותו. אז זה בדיוק זה. אברהם, אל תדאג, אנחנו, חבל שנריב, חבל שנריב באותו בית ונריב על אותו דבר, בוא נעשה איזה הפרדה כלכלית, אבל נמשיך להיות זה. למה אברהם עושה את זה? מה כל כך חשוב לאברהם? כי אברהם אומר ללוט, אתה בעצם העתיד שלי, אתה אמור להצטרף אליי, אתה הציפור הנוספת שאמורה להצטרף אליי, ואנחנו, מזה יקום הזה, זה, יש בעצם ביניהם איזה ברית מסוימת, זה הבטחה. אבל מה קורה? לאברהם אין בנים. אברהם אין לו בנים. ולוט מתחיל להתייאש מלחכות. אז הייאוש הוא לאט לאט. בהתחלה הוא נותן את שתי בנותיו לחתנים סדומיים. ואחר כך הוא, כשמקיפים עליו, אז הוא לוקח, בכלל רוצה להפקיר עוד בת נוספת שלו. וכשלוט בורח למערה, עם שתי בנותיו האחרות, אז הוא מפר את הברית לגמרי. מה? יש לו, אנחנו יודעים, יש לו שתי בנות שהן נשואות בסדום, והן מתות שם. יש לו עוד שתי בנות שברוכות איתו. ויאמר לוט לחתניו לוקחי בנותיו. מה? כן, מכאן שהיו לו עוד שתי בנות אחרות. נכון, חתניו לא באו, וגם לא אנשים שאיתם. כן. לפחות ארבע בנות. לא, הוא טוען שהיו לו רק שתיים והם היו נשואות. לא, היו שתיים אחרות. שתיים היו לו בבית ושתיים היו עם החתנים בבתים. הוא אמר להם, תביאו אותה. לא משנה, זה לא קריטי, מה? הנמצאות, הנמצאות איתך. לכאורה יש לו ארבע בנות. אז או ארבע או חמש, כי הוא גם הציע להוציא איזה בת אחת. לא משנה. יכול להיות ש... כן, נכון. אז עכשיו, מה קורה במערה? מה שקורה במערה זה שלוט מפר את הברית לגמרי עם אברהם אבינו. כן? כן, שלא ידוע, זה מפורש. כן, זה מפורש בפסוקים, תסתכל. אז לוט לכאורה מחליט להפר את הברית לגמרי עם אברהם. הרי אפשר להניח שלוט יודע שאברהם אבינו לא קרה לו כלום. הוא יודע שאברהם צדיק. כשהוא מחליט לבוא על בנותיו, הוא בעצם מחליט ש... שהכל יתחיל ממנו. כאילו, הוא עכשיו מקים את העולם. הוא חוזר כאילו למעשה בראשית. במעשה בראשית התחתנו אב עם בנו, כאילו, אני לא מחכה לאברהם, לא נותן את הבנות שלי לאברהם, לא שום דבר, אני מתחיל את הכל ממני. ובזה הוא בעצם הפר את הברית בצורה הבוטה ביותר, וזאת הסיבה שמיד אחרי שלוט בא על בנותיו, מה כתוב? בפרשת וירא, מיד אחר כך, כתוב, בתארנה שתי בנות לוט מאביהן, בתלד הבחיר הבן, בתקרא שמו מואב וכולי, והישא משם אברהם ארצה הנגב. הוא מנתק מגע מלוט. מבחינתו, לוט, הוא רימה אותו. כלומר, אברהם אבינו אמר לו, בוא תמתין. אברהם כבר יודע בשלב הזה שהוא עתיד להיוולד לו בן. כבר הוא קיבל את הנבואה. שעתיד, אבל לוט לא היה לו סבלנות לחכות, ולאט לאט הוא הפר את הברית. לאט לאט הוא הפר את הברית. בהתחלה הוא הפר את הברית, זה שהוא נתן את הבנות הראשונות שלו לחתנים סדומיים. אחר כך הוא הפר את הברית בזה שהוא בעצם בא על גנותיו ולא חיכה לאברהם אבינו, למרות שהוא ידע, מן הסתם היה יכול להעריך, שאברהם אבינו לא קרא לו שום דבר בסדום, אבל הוא אומר, אני כוח חכות לאברהם, הוא זקן מדי, וזה, עד שיוולד לו בן, אם יוולד לו בן, הבנות שלי כבר גדולות, אני מתחיל את הכל ממני, אני זה, ואז אברהם אבינו מנתק מגע מלוט, מנתק ממנו מגע. גם להסבר הקודם שהסברנו, הוא ידע. הוא ידע, הכוונה הייתה לו איזו הצטלה שהוא, אם בראשונה הוא לא ידע, בשנייה הוא כבר היה אמור לשים לב, הוא יצר מסך מעורפל שיאפשר לו את ה... עכשיו, מה שקורה זה ככה. יש למואב, לבנים שיש להם טענה. הם אומרים, אנחנו היינו אמורים להיות הציפור הנוספת. ולכן, מה שקורה אצל מואב, שהם כל הזמן באיזה מין מסע ומתן ואיזה מגע עם שם שמיים. הם לא התנתקו מזה לגמרי. המפגש הבא שלנו עם מואב, מאוד מאוד מפליא, זה עם בלק בן ציפור. עוד מעט תקרא את פרשת בלק. הרי יש לנו בתורה כמה פרשיות שנקראות על שמות של בני אדם. נוח, חיי שרה, יתרו, פנחס, מה עוד יש? לא זוכר. ובלק זאת הפרשה היחידה שנקראת על שם אדם שהוא לכאורה רשע. גם אם אתה קורא פרשות על שמות של אנשים, הם כולם צדיקים. או יתרו, הוא גר צדק וכו'. בלק לכאורה הוא רשע. מה הוא זכה שהוא קרא פרשה על שמו? התשובה על זה הייתה, זה שהוא ניסה להתמודד עם עם ישראל ברובד הרוחני. הוא קורא לבלעם. מה? כן, אז קורח, הרי הקדוש אומר שהוא צדק בטענה שלו, צדיק, אתה אמר יפרח, סופי תיבות קורח וכו'. אז בלק, הוא מנסה להתמודד, הוא קורא לבלעם, שהוא נביא, לא, לא, תקשיב, יש כאן עם, אני צריך שתעזור לי. תעזור לי בעצם לברר שהם לא, הם לא יכולים עליי, כי גם אני שייך לעם הנבחר. בסדר? הוא אומר שהוא בלק בן ציפור. המדרש אומר שבלק הוא הסבא של עגלון, ועגלון הוא הסבא של רות. הוא אומר, אני בן ציפור, הציפור ההיא, טוב, זה אני. ולכן אסור לעם ישראל לגעת. האמת שהוא צודק. האמת שצודק, הוא רק לא יודע שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי ירושה יש להם את הזכות שלהם, אסור לגעת, אבל הוא לא יודע את זה, ולכן הוא מנסה להשיג את זה באמצעים של מה שהשם שמיים. עכשיו, לא הולך לו בדרך הזאת כי הקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל, אז מה הוא מנסה? הוא מנסה בצורה אחרת עם בנות מואב. וכאן, חבל שלא הבאתי כאן, תביא לי רגע איזה טלפון חכם. יש לך אורייטה, יש לכם תוכנת אורייטה למישהו? תביא לי רגע. תוכנת אורייטה, אני רציתי לקרוא לכם את המדרש ולא יודע, הטלפון שלי המדרש...
הוא מנסה בעצם לחזור לשידוך הקדום.
בדיוק, הוא מנסה לחזור לשידוך הקדום, אבל תשימו לב באיזה אופן. הוא משתמש בשם שמיים ברמאות. תביא רגע. אבל מה המדרש שמה אומר? איפה אתה? או, יש כוח, וואה, תענוג. רגע... מה זה? זה מה שיש לך? מקרא מפרשן מקרא וגמרא נוחה? אין לך מדרשים? מה? אז איך אני צריך את הכל? זה מה שהורדת. טוב, לא משנה. אז אני אגיד את המדרש בעל פה. המדרש אומר ככה. איך היו הנשים המואביות מפתות את היהודים? לפני כן. כולם מכירים את הזקנה והצעירה. היו סמים, היה חנות כזאת, קלעים, היו סקנים, זקנה מקדימה וצעירה מבפנים. היה עובר היהודי, ומה היא הייתה אומרת לו? היא הייתה אומרת לו, מדוע אנחנו אוהבים אתכם ואתם שונאים אותנו, ולא אב אחד לנו? זה הטענה. אני חוזר, למה אנחנו אוהבים אתכם ואתם שונאים אותנו? הרי יש לנו אבא אחד, שנינו מבניו של אברהם אבינו, או מזה, ושנינו גם מאמינים בשם שמיים, למה אתה זה? ואז הוא מתחיל... מתחיל לבחור, אומרת לו, קח מה שאתה רוצה, קח איזה כלים שאתה רוצה, זקנה מציעה לו ביותר, צעירה מציעה לו בפחות, ואז הוא נכנס פנימה לצעירה, היא מציעה לו צרצור של יין המוני, ואז היצר בוער בו, אומר לה, ישמעי לי, אומרת לו, לא נשמעת לך עד שלא תשתחווה לבעל פאור. בעל פאור אומר לה, זה עבודה זרה, אומרת לו, לא נורא, תעשה כאילו אתה צריך שירותים, וזה, והוא לא יודע שזה העבודה שלו בזה, וככה היו מכשילות את בני ישראל. אבל איך זה התחיל? התכמון המואבי מתחיל בזה שהם משתמשים בשם שמיים ברמאות. היא אומרת, אנחנו הרי כולנו אב אחד לנו וכולנו אב אחד בשמיים, ככה לשון המדרש, בערך, אם אני זוכר נכון. אז המואבים, יש להם איזה שייכות, יש להם איזה נגיעה, אבל כל הזמן עסוקים בלהפר את הברית, הפרת ברית, הפרת ברית, הפרת ברית. בלק בן ציפור מפר את הברית כי הוא קורא למישהו, בלעם בן בעור, שהשתמש בשם שמיים, אבל לרעה נגד ישראל, וכיוון שזה לא הולך, אז הוא לוקח את בנות מואב ואומר להם, עוד פעם, תשתמשו בשם שמיים, תגידו להם, אנחנו איתכם, מה אנחנו יודעים להגיד זה, אה? קצת מזכיר, נגיד, את ה... בוא נשאר את הנצרות שנוקטת בשם שמיים, ואז שם לך עבודה זרה מאחורה, וככה בעצם מסיתים את בני ישראל לעבוד עבודה זרה, ולכן יש מלחמה נגד מואב. מואב ומדיין וכו'. מה שעושה אהוד בן גרה, כן, אבל בנות מואב הכשילו אותם, ואחר כך, כן, אחרי זה כתוב שהם ברחו למדיין, ולכן הם צריכים לדוף אחרי מד מדיין. עכשיו, מה שעושה אהוד בן גרה, הוא משיב מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. מכיוון שאנשי מואב, הם נקטו באמצעי הזה, הם השתמשו בשם שמיים לרמאות, אז זה מה שעושה בחזרה אהוד בן גרה. מה? כן, זה מה שהוא עושה. הוא אומר למלך, דבר סתר לי אליך. הוא קודם כל יש לו לגיטימציה לפגוע בעגלון, כי עגלון, מואב יש להם היסטוריה ארוכה שניסו להזיק לישראל. הוא משתמש בשם שמיים, כאילו במידה כנגד מידה, כביכול מפר את הברית, זה מכה את עגלון מלך מואב. אז בעצם יוצא שיהוד בן גרה ומואב זה השיא של ההידרדרות במערכות היחסים בין ישראל לבין מואב. זה הקטע השפל ביותר. מתי מגיע התיקון? למה בועז כל כך נמשך אחרי רות? כי הוא רואה שרות, למרות שהיה לה את כל הסיבות להפר את הברית עם משפחת נעמי, את כל הסיבות הכי הכי מוצדקות, היא לא מפרה אותה. ולמה היא לא מפרה אותה? בגלל מה? בגלל שם שמיים. כלומר, זה בדיוק הפוך מכל מה שעשו אבותיה ואבות אבותיה. למרות שהיה לה את כל הסיבות להפר את הברית, כי בעלה מת ואין לה סיכוי לזכות למנוחה בבית לחם וכו' וכו'. למרות כל הדברים הללו, רות לא מפרה את הברית, והיא אומרת, אני לא מפרה את הברית כי עמך עמי ואלוהיך אלוהי. כאילו, אני ראיתי ששם שמיים, מה שמושך אותה זה שם שמיים, בעצם. לא, אין שום דבר אחר שימשוך אותה, לא כלכלי ולא חברתי ולא כלום. אז היא נאחזת בברית בשם שמיים. אני חוזר חזרה לזוהר הראשון. כן? נכון, בדיוק, בדיוק, יפה מאוד. כלומר, למה צריך לאסור להתחתן איתם? דווקא בגלל האב והאמינה, שמעבר לדברים שדיברנו, של המגזרות וכו', אבל דווקא בגלל האב והאמינה שהיינו ראויים בו, אבל הם הפרו את הברית, זה כמו אדם שהתארס עם איזה מישהי, ואז היא פתאום זינתה או משהו כזה. אז אין, זהו. הייתה האב והאמינה, כבר הייתה קרבה, כבר היה חתימה, ועכשיו אתה מפר את הברית. אתם יודעים שיש מקומות מסוימים, חלקים מסוימים בעם ישראל, שאצלהם יותר חמור לבטל אירוסין מלהתגרש. מתחתנים ומתגרשים. מצד ההקפדה של האישה. שכאילו אם, הרי יש מקומות שחותמים שטר תנאים, יש כאלה שמקומות שבגלל הדבר הזה לא חותמים על שטר תנאים. אבל יש כאלה מקומות שחותמים שטר תנאים, ולבטל שטר תנאים יותר חמור מגירושין. כי זה גירושין, קורה, מתחתנים, לא מסתדרים, יכול להיות. אבל שטר תנאים זה כאילו, הוא נתת אמון והפרת אותו. מה? אני לא בא להגן על זה, אני רק אומר שזה, יש כאלה שככה נוהגים. אז מכיוון שמואב הייתה אהבה אמינה שיהיה להם שם שמיים, שהם יהיו הציפור הזאת, ועם ישראל התחתן איתם, והם הפרו את הברית, אז התורה אומרת, הפרת הברית לא יוכל, כמו אדם שגירש את אשתו והתחתן עם מישהו אחר, לא יכול להחזיר אותה, לא יכול להתחתן איתם בכלל. רות מתקנת את זה. רות מתקנת את זה בזה שהיא שומרת על הברית, למרות שללות היו כאילו סיבות, היה לו סיבות למה להפר את הברית, אבל עדיין אנחנו מצפים ממי שיש לו ברית שלא יפר אותה, כי אברהם זקן ולאברהם אין ילדים, והוא כבר אין לו כוח לשמור את הבנות שלו, והוא רוצה גם בעצמו אולי לרשת את אברהם, את התפקיד של אברהם בעולם, אז הוא מפר את הברית. לרות היה את כל הסיבות למה להפר את הברית, והיא לא מפירה אותם. אומר הזוהר הקדוש, ואת התור ואת הגוזל, התור זה רות. אותה ציפור שהייתה אמורה להיות מההתחלה מואב דרך בנות לוט, והמציאות קלקלה ופספסה, חוזרת חזרה בדמותה של רות. רק הדבר המעניין הוא שאחרי שהניצוץ הזה, כלומר, זה לא שעכשיו זהו, מואב הם מוזמנים לבוא, זה ניצוץ, זה ממש תורת הניצוצות. ניצוץ של מואב שחוזר חזרה לעם ישראל, שוב פעם מואב מדרדרים. שוב פעם הם נהיים רמאים גדולים, כי בספר שמואל מופיע שכשדוד בורח משאול, בספר שמואל דוד הורג את מואב באכזריות רבה מאוד. כי כתוב שכשדוד בורח משאול, אז הוא לוקח את אבי ואימו וכל משפחתו, ושם אותם אצל מי? אצל מלך מואב, שישמור עליהם, ומלך מואב הורג את כולם. הוא רוצח את כולם. כלומר, כנראה שאחרי שרות נמשכה משם, ונעמה נמשכת מהמון, שוב פעם הם כאילו, הניצוץ שהיה צריך, מה שהמדרש אומר, יש לי שתי פרלות טובות להוציא מהם, הניצוץ שהיה צריך יצא, ושוב פעם הם חוזרים לאותה רמאות, זאת אומרת פרת אמון. הרי זה גם הזרע של מלך מואב, אבל זה סתם ברמה הפסיד יותר, פרת אמון, דוד סומך עליו, מאמין, איך כתוב שם בספר שמואל, אתם מכירים את הפסוק הזה? וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצא נא אבי ואמי אתכם, עד אשר אדם יעשה לי אלוהים. וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. והמדרש אומר שהוא רצח אותם. בגלל שאחרי זה אנחנו לא מוצאים אותם. לא, איפה ישי, איפה... היה מן הראוי למצוא איזה פסוק עליהם, מתי מתו, מתי חזרו, למה דוד לא מחזיר אותם? הוא הרג אותם. הוא הפר את האמון. שוב פעם מואב מפרים את האמון, אחרי שרות יוצאת חזרה ממואב וחוזרת לעם ישראל. אז הזוהר ברות תור בעצם, אבל משלים כאן את הסיבוב הגדול מאוד של, של עניין מעשה הברית, קריטת הברית בין אברהם לבין לוט. אז זה עניין אחד שאנחנו רצינו לגעת בו. אולי כאן נסיים את החלק הראשון. נאור.